פרק ד' ויהי דבר שמואל לכל ישראל ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה ויחנו על האבן העזר ופלישתים חנו ואפק ויערכו פלישתים לקראת ישראל ותיטוש המלחמה וינהג יפה ישראל לפני פלישתים ויעקוב המערכה בשדה כ4,000 איש ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים נקחה אלינו משילו את ארון ברית אדוני ויבוא בקרבנו ויושענו מכף אויבינו. וישלח העם שלו ויישאו משם את ארון ברית אדוני צבאות יושב בקירובים, ושם שני בני אלי עם ארון ברית האלוהים חופני ופנחס. ויהי כבוא ארון ברית אדוני למחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה בתהום הארץ. וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו מה כל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים. וידעו כי ארון אדוני בא אל המחנה. ויראו הפלישתים כי אמרו בא אלוהים אל המחנה, ויאמרו אוי לנו כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. אוי לנו מיצילנו מיד האלוהים האדירים האלה, אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, ויתם לאנשים ונלחמתם. וילחמו פלישתים וינהג יפה ישראל וינוסו איש לאוהלה, ותהי המכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלי, וארון אלוהים נלקח, ושני בני אלי מתו חופני ופנחס. זה החלק הראשון של הפרק, מיד נעבור לחלק הבא. בעצם זה הסיום הזה, הסיום של הפרק הוא הסיכום או הביטוי של כל צורת ההנהגה של שני בני אלי, חופני ופנחס. כל צורת ההנהגה. כל היציאה למלחמה, כל היציאה כאן לקרב, היא תוך כדי התעלמות גמורה משמואל. שמואל נמצא. שמואל נוכח, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, אף על פי כן, כל היציאה כאן לקרב, כל היציאה למלחמה, היא בכלל בלעדיו. כלומר, יש כאן איזשהו ניסיון לפתרון מהיר של בעיה ביטחונית מציקה, בלי לעשות חריש עמוק, בלי לעשות תשובת אמת, בלי לבדוק לעומק, למה אנחנו בעצם לחוצים על ידי פלישתים, מה הסיבה שפלישתים לוחצים אותנו, מה הסיבה שאנחנו בעצם נאנשים. יש כאן איזה ניסיון לפתרון, מה שקוראים פתרון מהיר, פתרון אד-הוק כזה. יש כאן מלחמה יזומה. עם ישראל יוזם מלחמה כדי לפתור בעיה ביטחונית שמציקה לו. כנראה, בגלל, מתוך התחושה שיש כאן איזה צדיק, שמואל, שמתפלל בעבורנו. הנה, כבר עניינים מתחילים שם להסתדר. אז יאללה, בואו מהר, נרוץ, נרוץ ונפתור את הבעיה הביטחונית שמאיימת עליה. 4,000 איש מתים בפעם הראשונה, ובמקום שהדבר הזה יוביל את עם ישראל לתשובה, להירהור. והתשובה היא קודם כל תלויה בשאלת השאלה. לשאול שאלה פתוחה, האם בכלל אנחנו ראויים לצאת למלחמה? אני רוצה להסביר לכם קצת משהו בקשר ליציאה למלחמה. הגמרא במסכת ברכות אומרת שבמלחמת רשות, כאן זה מדבר במלחמת רשות, לא מלחמת מצווה. מלחמת מצווה, הכוונה מלחמה או שמתקיפים אותנו, או מלחמה כדי לכבוש שטח מארץ ישראל, או מלחמת עמלק, או מלחמת נקמה במדיין, אלה הם מלחמות של מצווה. אבל מלחמת רשות זה מלחמה שפותחים בה באופן יזום, או כדי להסיר איום עתידי, או כדי להתרחב, זה מלחמת רשות. אז הגמרא אומרת, הגמרא מסכת ברכות וגם בעירובין, אומרת שמלחמת רשות, היציאה למלחמה, תהליך היציאה למלחמה, הוא כולל שלושה מרכיבים. מרכיב אחד זה שואלין בסנהדרין. מרכיב שני, יועצים באחיתופל. מרכיב שלישי, ושואלים בהורים בתומים. בסדר? ונמלכים בהורים בתומים. מה כל חלק עושה? החלק הראשון, יועצים עם הסנהדרין, זה נגיד המלך רוצה לצאת למלחמה. מי אמר שסיבת היציאה למלחמה היא סיבה מוצדקת? מי אמר שמותר לך לסכן את העם בשביל איזה משהו שכרגע עולה על דעתך? המלך צריך לבוא לסנהדרין ולהגיד להם, תשמעו סנהדרין, אני רוצה לצאת למלחמה כי אני רוצה לכבוש את מרבצי הנפט שנמצאים באזור סעודיה. יגידו לסנהדרין, צודק או לא צודק? הסנהדרין זה האינדיקציה של המלך, האינדיקציה שחשה האם העם יבוא עם המלך, האם כשהמלך יכריז על יציאה למלחמה, האם יש כאן באמת סיבה מספיק מוצדקת. אז זה הולכים לסנהדרין, שמבררים את רוח העם. ככה מתברר מהרמב״ם, שהסנהדרין בעצם אחראי לברר האם העם באמת יהיה מוכן לצאת עם המלך למלחמה, והאם הסיבה היא מוצדקת. מלך שמוציא את העם למלחמה על דבר שהוא לא מוצדק, אז אסור. אסור סתם להכניס, אם אין סיבה נכונה, להכניס לסכנת חיים. יפה. זו סיבה אחת. שלב ב' הולכים לאחיתופל. אחיתופל הכוונה גם שם של בן אדם, אבל גם בעצם שם של תפקיד. הולכים לאחיתופל, הכוונה בודקים את ההיתכנות המבצעית. בסדר, העם מוכן ללכת למלחמה, והסנהדרין אישרו, אבל מי אמר שיש בכלל יכולת מבצעית? אולי אין יכולת מבצעית. אחיתופל יבוא וייתן את התוכנית המבצעית. כמה אוגדות צריך. מה? אחיתופל היה היועץ של דוד לענייני מלחמות. כן, וכתוב שעצת אחיתופל עצה שתמיד צודקת. בסוף הוא הרשיע, אחיתופל, עוד נגיע לזה, אבל אחיתופל, הכוונה, מי שנותן את העצות המבצעיות, את ההיתכנות המבצעית, גם אם אתה חושב שאתה מאוד, מאוד מאוד צודק, וגם אם נראה לך שהסיבה מוצדקת, אבל אם אין לך התכנות קרבית, מבצעית, לצאת למלחמה, אז אחיתופל יגיד לך, מצטער, זה גדול עלינו. או שאחיתופל ייתן את צורת המתקפה הראויה, מהאיגוף, מהצד, הסתערות, איגוף מעונך, וכן זה הדרך. בסדר? יפה. אם אחיתופל אומר שיש אוקיי מבצעי, מה חסר? סנהדרין נתנו אישור הלכתי. אחיתופל נתן אישור מבצעי. מה? מה זאת אומרת? מה תפקיד הנביא? שמה יגיד? למה? עכשיו צריך לתת להורים ותומים. הורים ותומים זה הכהן הגדול, אבל זה בעצם דבר השם. דבר השם שמתגלה דרך האורים והתומים. מה צריך את הדבר השם הזה? מה חסר? אז קודם כל אתה רואה שזה לא הפוך, אלא זה ישר. כלומר, התורה לא תסוח בכל דרכיה על הנס, וקודם כל אדם צריך לעשות את ההכנות המבצעיות, לצאת למלחמה. אתה לא מטריח את השם יתברך ושואל אותו שאלות על מלחמה שבכלל לא ריאלית. אלא אתה קודם כל אומר, הקדוש ברוך הוא, יש התכנות מבצעית, ועל פי הסנהדרין מותר, ואנחנו יכולים לצאת למלחמה ולקרב. האם לעשות את זה או לא לעשות את זה? למה צריך לשאול את האורים והתומים? מה הסיבה? תמיכה רוחנית, תשובה מספר אחת. לדעת שהקדוש ברוך הוא איתנו, מלווה אותנו. תעמיק. חזק וברוך. חזק וברוך. יכול מאוד להיות שכאן, סביב הקרב הקרוב, סביב התוכנית המבצעית האופרטיבית הנוכחית, הכל בסדר, אבל יכול להיות שבקצה עם ישראל, באיזה פינה, מישהו עשה עבירה, שעכשיו גורמת ללימוד קטגוריה על כל עם ישראל. איך? מי אמר? חזק וברוך. אחן. אחן, זה הדוגמה. מה קורה? עם ישראל יוצא לקרב בעי. הקרב בעי מזקיק 3,000 לוחמים ולא יותר, מבחינה מבצעית. יש אישור, זה מצווה גמורה לכבוש את ארץ ישראל. בכל אופן מפסידים. מה קרה? מישהו לקח מהחרם שהיה ביריחו. הדבר הזה עורר כתרוג על כל העם כולו. אז לכן, הפסידו במלחמה. כלומר, השאלה בהורים ובתומים היא כדי לברר האם אין איזה כתרוג ממקום אחר על עם ישראל. האם באמת שנצא למלחמה, השם יתברך יהיה איתנו. ולכן צריך לשאול שאלה פתוחה, האם לצאת למלחמה או לא? ולפעמים הקדוש ברוך הוא יגיד, בני חביביי, אתם לא ראויים כרגע לצאת למלחמה. כי עד שלא תתקנו את העוולה הזאת או העוולה הזאת, אני לא אהיה איתכם. כמו שלמדנו על פילגש בגבעה. שפילגש בגבעה, למרות שהסיבה הייתה מוצדקת, סיבת היציאה למלחמה הייתה סיבה מוצדקת, אבל היה עליהם, על עם ישראל, כתרוג על העובדה שהם לא מחו על פסל מיכה. פסל מיכה זה עבודה זרה שנעשתה, ועל זה לא כל כך מחו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, על פילגש בגבעה אתם נדלקים. ועל פסל מיכה לא אמרתם כלום, יש עליכם כתרוג. אז אכן, זה השאלה בהורים ותומים. תראו כאן איך הם שואלים, אחרי שהם חוטפים מכה, היו צריכים לשאול בכלל לפני. אבל אחרי שהם חוטפים מכה, ויבוא העם מן המחנה, ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים? יקחה אלינו משילו את ארון ברית אדוני, ויבוא בקרבנו ויושענו מכף אויבינו. זה מזכיר לי, הפסוק הזה, היה לנו כשהיינו בתיכון, היה אחד בכיתה, שהיה כזה תלמיד, לא היה, היו הרבה. אולי גם אני הייתי ביניהם, אבל אחד היה לו תחביב ושגע את המורה. הוא היה שואל שאלה ועונה את התשובה. באותו משפט. המורה, למה זה ככה וככה, כי ככה וככה? אז הוא אמר, לא מבין. הוא אומר, תגיד, אתה שואל או עונה? מין משפט כזה, שאלה ותשובה בבת אחת. וזה גם מה שקורה גם כאן. הם שואלים שאלה, ומי אדונים?
בעצמם.
מה? בעצמם. למה נגפנו השם לפני פלישתים? צריך להיות כאן, סטופ. נלך לשאול את הכהן הגדול. נלך לשאול את שמואל. נלך להתייעץ עם אלי. נעצור, נצום, נבכה. 4,000 איש מתו. לא. מיד יש להם תשובה. פתרון מיד זמין. זה תוצאה של כל היחס שדיברנו אליו הקודם אל הקודש. כשאתה מתחיל להרגיש שהקודש, ארון האלוהים, הקודש, המשכן, הם עובדים אצלך. ולא אתה עובד אצלם. אז אתה בסופו של דבר מדרדר ומדרדר ומגיע למצב שמתייחסים אל ארון ברית השם, כמו שהזכרנו בפעם שעברה, אותו ארון שבדרך כלל לא היה יוצא איתם למלחמה. הארון הפנימי, מתייחסים אליו כסוג של קמיה. כן, כאיזה מין להכריח את השם יתברך, להכריח אותו לגרום לניצחון במלחמה. פעם שעברה ראינו גם את ירמיהו פרק ז', נכון? ראינו את זה פעם שעברה ועוד. בסדר גם. עכשיו תראו מה קרה כאן. קרה כאן הפוך על הפוך. רבות בחשבות בלביש, והצעת השם יתקום. הפוך על הפוך. כן? הם חשבו שהבאת ארון ברית השם תגרום להם לניצחון, אבל מתברר שהפעולה הזאת בעצמה היא זו שגרמה להם להפסיד. כלומר, כשעושים משהו בלי הסייעתא דשמיא האלוקית, זה נראה לך ברור. מה יותר ברור מזה? נביא את הארון אלינו, וזה יהיה הקלף המנצח. מתברר שהפעולה הזאת בעצמה גרמה לפלישתים למוטיבציית יתר. הם פלישתים ראו את זה, ובמקום להתפרק, הם גייסו כוחות ארור. עכשיו זה רציני, עכשיו זה על כל הקופה, התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם. אז אותה פעולה שאתה בסברתך הגאונית, וכביכול המקפת כל, אתה חושב שהיא תביא לך את הברכה, מתברר שאתה הולך נגד רצון השם, אותה פעולה עצמה היא זאת שמביאה דווקא לכישלון. בסדר? עכשיו, אני רק אומר, הפרק הזה, אנחנו קוראים אותו בפרק ד' כזה, מתחבא בין הפרקים. כאן מדובר, רבותיי, על חורבן הבית. זה מקביל בהרבה מאוד מובנים לחורבן בית ראשון וחורבן בית שני. משכן שילה, הזכרנו את זה, עמד 390 שנה כמעט. היה מרכז הקודש, משכן שהיו בו הכלים שעשה משה רבנו. המשכן הזה נחרב. אין מזה כמעט ציון בתנך חוץ מירמיהו פרק זין, וחוץ מתהילים, ויתוש משכן שילה, אוהל שיכן באדם, נכון, גם שם דוד המלך מדבר על זה, אבל בעצם יש כאן, בפרק אחד אנחנו חווים חוויית חורבן כמעט אולטימטיבית, גם המשכן נחרב, וגם אלי שהיה גם כהן, גם שופט וגם נביא, מת, וגם שני בניו מתים. כלומר, אם המהר"ל מדבר על ההיעדר הקודם להוויה, הרי לכם פרק שהוא ההיעדר הקודם להוויה. דוד המלך, שאול ודוד, יעלו מתוך החורבות העשנות של ספר שופטים. הכל קורס. הכל קורס. דיברנו על משכן, זוכרים? ראשי תיבות משכן, מלך, שופט, כהן, נביא. בתוך המשכן הזה, 4 האותיות קרסו. מלך זה ההנהגה השלטונית, זה היה אלי. אז הוא מת. שופט, ההנהגה המשפטית, גם כן הייתה מרוכזת אצל אלי, גם כן אלי מת. כהן, ההנהגה הכהונתית, גם כן אלי היה כהן, גם הוא מת. ונביא, גם כן אלי היה נביא. הכל היה מרוכז אצל אדם אחד, וגם המשכן נחרב. פשוט כמעט חורבן טוטלי של כל הדברים שהמשיכו איתנו, המשיכו אותנו מן המדבר. זה פרק קשה מאוד. זה פרק של חורבן. זה פרק שאלמלא היה לנו את חורבן, בית ראשון ובית שני, היינו כנראה מתאבלים עליו עד היום. רק שהגיע החורבן, של חורבן הבית, בתשעה באב. אז טוב, חורבן הבית באמת הוא גדול, והוא מאפיל בצרותיו ובייסוריו על החורבן הזה של משכן שילה. אבל זה חורבן עצור. הארון נלקח, והמשכן חרב. ועם ישראל מתחיל עכשיו איזושהי תקופה מאוד ארוכה של פיזור. עד עכשיו, תחשבו, עד עכשיו, מי היציאה ממצרים, ועד עכשיו, כמעט 400 שנה, הקודש היה במקום אחד. היה ריכוזיות. אוהל מועד, אחרי זה משכן שילה, 390 שנה, אחרי זה נחרב, מתחיל כאן פיזור, הארון יהיה במקום אחד, והשולחן במקום אחר, והמשכן במקום אחר, הכל יהיה מפוזר, עד שיבוא דוד המלך, יאסוף את הכל, ירכז את הכל, יבוא שלמה ויחבר את הכל מחדש. אבל כרגע אנחנו בעצם מתחילים את תקופת הפיזור הגדולה הזאת. אז לכן הפרק הזה הוא פרק קשה מאוד. ולכן אנחנו מאוד מעוניינים לראות מה קורה כאן בסוף הפרק. וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילה ביום ההוא מדב כרועים ואדמה על ראשו. ויבוא. והנה אליש יושב על הכיסא, יד דרך מצפה, כי היה לי בו חרד על ארון האלוהים. והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר. וישמע אלי את כל הצעקה ויאמר מכל ההמון הזה, והאיש מהר ויבוא ויגיד לאלי. ואלי בן 98 שנה ועיניו קמה ולא יכול לראות. ויאמר האיש אל אלי, מה זה ועיניו קמה, אתם יודעים? מה הכוונה? אה? למה קוראים לזה עיניו קמה?
כמה שהיא נופלת,
אתה הבנת מה אתה אמרת? אני לא הבנתי.
כמה זה
שיעורים. כמה אלומתי וגם ניצב, אז זה...
כן, זה יכול להיות שכאילו... השתמשו בזה כדימו של נופלת, אז כאילו העיניים שלו גם נפלו.
נפלו.
כמה.
איך? אז זה צריך להיות בעיניו נפלו. לא בעיניו כמה. עיניו כמה, הכוונה, עין, כידוע לכם, היא כל הזמן מרצדת, היא אף פעם לא במקום. כל הזמן זזה. גם אם זה צורות קטנות, אבל היא... כל הזמן ב... וכשמישהו לא רואה בעין, אז היא סטטית, היא יציבה, היא כמו אדם שקם ועומד. אז זה הפירוש. אז ואלי בן 98 שנה, ועיניו כמל ולא יכול לראות. ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. ויאמר, מה היה הדבר בני? ויעל המבשר, ויאמר, נס ישראל לפני פלישתים. וגם מגפה גדולה הייתה בעם, וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס, וארון האלוהים נלקחה. ויהי כי אזכירו את ארון האלוהים, ויפול מעל הכיסא האחורנית, בעד יד השער, ותישבר מפרקתו בימות, כי זקן האיש וכבד, והוא שפט את ישראל 40 שנה. וחלתו יש את פנחס הרע ללט, ללט הכוונה, ותשמע את השמועה אלי לקח ארון האלוהים, ומת חמיה ואישה, ותכרע ותלד, כי נהפכו עליה ציריה. וכעת מותה, ותדברנה הניצבות עליה, אל תראי, כי בן ילדת, ולא ענתה ולא שתה ליבה. ותקרא לנער אי כבוד, לאמור גלה כבוד מישראל. אלי לקח ארון האלוהים, ואל חמיה ואישה. ותאמר גלה כבוד מישראל, כי נלקח ארון האלוהים. יש לכם פה איזו מילה בפסוקים שקראנו שהיא לא מסתדרת לכם? צורמת, מוזרה. אי כבוד. למה זה מפריע לך?
כי ארסה לה לצאת החיים, עכשיו קוראת לו בשם מעובד לגמרי. ארסה לו את כל המזל בעצם.
ארסה לו את המזל. יש כאלה ש... כן.
אלי ולכלתו, כאילו, אכפת יותר מהארון הקמקים של הבן שלו.
זה קושייה, כי אנחנו נתייחס לזה. זה קושייה אחת. אבל אני רוצה לחזור לשאלה. מילה, מילה שלא מסתדרת לכם כאן. מילה. מבחינה לשונית.
מילה אחת?
כן, מילה אחת. כן, אלון.
אני חושב, נהפכו. איך נהפכו עליה את זה? זה אמור להיות דבר.
כן, מה זה ל...
אני יודע, להפך, אמור. אם נהפכו, אני לא צריכה
לדעת. כן. עוד? קצת ניסטר. טוב, אני אגלה לכם. המילה המוזרה כאן בפרק זה המילה המבשר. למה? כי בדרך כלל המילה מבשר באה כשמישהו מבשר בשורה טובה. איך רוצים, כשאומרים משהו לא טוב, איך אומרים? שמועה. שמועה זה דבר לא טוב. אבל בשורה זה דבר טוב. מה נבוא להרים, רגלי? מבשר, משמיע? מבשר?
טוב.
טוב. פסוק. אומר לציון, מלך אלוהיך. אבל שמועה, יש פסוק, נכון, בתהילים, שלא יראה משמועה רעה, שכזה. כן, לא זוכר איפה הפרק הזה עכשיו. יש פסוק בתהילים ש... ושכן חברים במדבר וכו' וכו'. דוד המלך מתאר את האיש הצדיק שהוא לא מפחד משמועה רעה. אז איך יכול להיות שבתוך כל הטרגדיה הנוראה שקורית כאן בפרק הזה יש פה איזה איש אחד שהכינוי שלו זה מבשר, שהוא רק אמר דברים רעים, הוא אמר את הדברים הכי נוראים שאפשר להגיד למישהו, והכתוב מכנה אותו מבשר. אה? שאלה מצוין.
יכול להיות שזה כאילו סוף תקופה כזאת, הוא בא לבשר לאלי, כאילו אלי, רואים שאלי מחכה לזה, ויודע, הוא כאילו בא לבשר לו, סוף תקופה כזאת, אלי יודע את
זה. אתה אומר, מבשר בגלל התקופה. באמת, הוא אמר דברים רעים, אבל בגלל התקופה, בגלל התקופה, אז ככה מסיים תקופה, אז לכן קוראים לו מבשר. אפשרות אחת. בואו נראה מה חז"ל אומרים על... כן, סליחה.
אולי בגלל שהוא... זה
יצא
גם טוב מזה, שהבני אלי מתו, אז פתאום עכשיו בית מקדש יכול להצחיל את
התאריך ואת הערה שם. אז אתה ככה אומר, אתה אומר סברה על דרך האמונה, על דרכו של המהר"ל אולי, שכיוון שיצא מזה בסופו של דבר טוב, שאפשר להתחיל תהליך לתיקון, לכן קוראים לו מבשר. אולי טיפה נלך בכיוון הזה, למרות שכשהקדוש ברוך הוא מעניש את מי שצריך להעניש אותו, אף פעם אפשר יהיה להגיד שזה טוב. זה אילוץ. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להעניש אף אחד, הוא רוצה שהכל יתנהל כשורה. בואו נראה מה קורה כאן בסיום הפרק הזה. אומרים חכמים, חז"ל במדרש, שבתוך כל החורבן הגדול הזה, בתוך כל ההתרסקות המוחלטת כמעט של המדרגה הקודמת של ספר שופטים בעצם, עד לכאן זה בגדול די ספר שופטים, לצורך העניין, בוקעת קרן של אור, של התחלה חדשה, של ישועה לישראל, בדמותו של המבשר, הלא הוא שאול המלך, שעדיין לא היה שאול. איש בנימין, בירוץ איש בנימין, איש בכל מקום במקרא, איש לשום חשיבות. מישהו חשוב מבני בנימין, זה איש בנימין, הזה, זהו שאול, שהוא רץ מן המערכה. מה החידוש כאן? תשימו לב, קודם כל, האיש בנימין הזה. איך הוא מתאר את המתרחש? ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. זה פסוק לא מובן, נכון? פסוק כפול. אנוכי הבא מן המערכה, ואני... בכל אופן, מה ההבדל בשני חלקי הפסוק? מה ההבדל בין מי שבא מן המערכה לבין מי שנס? מה, מה?
מה?
מה
זה
אחד שניצח וחזר?
אחד
שניצח וחזר,
ונס זה?
אז האיש הזה, מה היה איתו? הוא ניצח או שהוא ברח? זה פסוק לא מובן. תשובה. וכאן אנחנו, אני לא יודע אם הזכרתי לכם את הכלל הזה, נזכיר אותו כאן. בכל מקום שאנחנו רוצים לדעת שורש של דבר, אנחנו נחפש איפה הוא מופיע פעם ראשונה בתורה, בתנך. זוהי הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בשאול. זה האיש כאן שאול, לכן זה מאוד חשוב לדעת, לראות את צורת ההתנהגות, ההתנהלות של שאול, כדי להבין את האופי של האישיות הגדולה הזאת, מלך ישראל הראשון, שהוא כתוב עליו שמלכותו לא נמשכה כי לא היה בדופי, כי הוא היה צדיק גדול. חשוב מאוד שכבר כעת נקבע את הדברים האלו בליבנו, כי אנחנו הולכים להתקל בדברים שיראו לנו הפוך. זה חשוב מאוד להבין מי זה שאול, כדי להבין גם את ההתמודדויות שלו וגם את הכישלונות שלו. מתוך איזה נקודת מוצא. אז שאול הזה הוא איש בנימין, שמתאר תיאור. יצא למלחמה, והתחילה מנוסה, שתחילת נפילה ניסה מהרמב״ם, התחילה מנוסה, ואתם יודעים איך זה נראה. כשמתחילים לברוח ומתחילה מנוסה במלחמה, אז פתאום זה כבר נהיה חוק העדר וכולם בורחים. אז תדמיינו לעצמכם, גדודים שלמים, נסים, בורחים. הכיוון זה נסיגה, מהירה, חפוזה, מתוך מגמת בריחה. נהר של לוחמים בורח. ופתאום מישהו אחד מוצא בקרבו את העוז ואת האומץ להסתובב ולחזור חזרה. זה לא רק לחזור חזרה אל מקום הקרב, שזה מסוכן. זה ללכת נגד הזרם. זה ללכת נגד הזרם של הבורחים והנשיאים, ולהחליט, אני חוזר לשם, כי יש שם משהו שאני צריך לעשות. מהו המשהו הזה? אומרים חזר ששאול לא יכל לשאת בנפשו את העובדה שארון האלוהים נשבע ובתוכו הלוחות. כזה חילול השם. לוחות הברית, לפי מה שלמדנו בפעם שעברה, זה הלוחות השלמים. זה לא שברי לוחות. אלה הלוחות שהקדוש ברוך הוא נתן למשה בהר סיני, הלוחות השניים, הם יהיו עכשיו בידיים של הטמאים והערלים האלו. זה כמו לקחת את בת המלך הצנועה והחסודה ולהפשיט אותה ברחובה של עיר ושכל הטמאי עולם יבואו עליה. איך ייתכן? אז שאול, נקודת הבערה הפנימית אותי בוערת בקרבו, הוא כולו לא מסוגל לקבל את הדבר הזה, והוא מצליח לגייס בעצמו כוחות נפש, להסתובב לאחור, ללכת נגד הזרם, הזורם של המנוסה, לחזור חזרה לשדה המערכה, ולחטוף את הלוחות. מידיו של גוליאת, ככה חזל אומרים, במדרש, ולחזור חזרה, מרחק 40 קילומטר, ככה אומר המדרש, 40 מיל, רץ שאול באותו היום, ולחזור חזרה, ולהביא חזרה את הלוחות. כלומר, יוצא שהארון נלקח בשבי, לכן כל מדברים פה על הארון, הארון, הארון הוא בסך הכל הלוחות בפנים, זה הכי חשוב, לא. רק הארון, אבל הלוחות חזרו חזרה למחנה ישראל.
הוא רוצה
להחזיר
את הלוחות?
כן.
איך הוא עשה?
חטף, הלך, נלחם.
נלחם או בלילה?
לא, לא, נלחם. אני רק רוצה רק לסגור כאן איזה מעגל קטן. אתם בטח כולכם מכירים את הפרק על דוד ועל הפרק על גוליאת, נכון? מה גוליאת אומר לישראל?
תבחרו לי אדם.
ברו לכם איש וירד אליי. אחד על אחד. עכשיו, זאת הצעה, ממש הצעה מגוחכת, סליחה, עם כל הכבוד לגוליאת. ברור שאין בעם ישראל מישהו אחד שיכול להילחם מול גוליאת. גוליאת הוא הכי שלוב בשכונה. אבל צבא מול צבא, יש סיכוי. מה זה הצעה של גוליאת שהוא מציע אחד על אחד? תשובה, אומרים חזל, הוא לא סתם מתכוון איש, הוא התכוון לשאול. הוא אומר, אני יש לי חשבון פתוח עם השאול הזה. אותו איש, ברור לכם איש, זה איש בנימין אצלנו, שהלך פעם וגנב את הלוחות, אני רוצה סיבוב שני. איתו. הבעיה אז בפרק י' ז' שנגיע, שבאותו זמן שאול כבר נמצא אחרי שהוא חטא, שאול כבר נמצא עם רוח רעה, ואין בשאול את הכוח הרוחני, הכוח הנפשי להתמודד מול גוליאת. אז לכן שם המערכה מאוד לא מסתבכת, עד שמגיע דוד ומסדר את העניינים. אבל זה לא סתם שגוליאת מציע איזו הצעה מוזרה אחד על אחד. נו, אחד, אין לנו אחד על אחד עליך, אבל בוא נעשה צבא מול צבא. לא, גוליאת רוצה התמודדות חוזרת מול שאול. איש, איש. יפה. אז, כן. אתה שואל שאלה?
כן, שאלה.
שאל, דבר. זה עוזר לי שאתה שואל, אז אני יכול לנוח בינתיים.
אתה אומר, הוא חטף חזרה את הלוחות.
פעם.
למה הוא לא מדבר פה לאלי,
לדבר
חזרה?
מה?
למה הוא לא מדבר אחריה?
אתה שואל למה המדרש לא כתוב בפסוקים עצמם. אז המדרש רמוז. זה היופי של המדרש, שהוא נרמז בפסוקים עצמם. והוא רמוז במילה מבשר. יש כאן בשורה. בתוך כל הענן, השן והאבק ודם ותמרות השן, יש כאן בשורה. מה הבשורה? יש כאן בשורה מנהיגותית בעם ישראל. אומץ לב, אחריות על הקודש, פעולה כדי למנוע חילול השם, נועזות, גבורה, בתוך מצב מסובך של מלחמה, והכי חשוב אולי, ענווה. כי שאול עשה כאן מעשה מדהים, עשה כאן מעשה, באמת, אין מה לדבר, זה מעשה של גבורה, הירואי, של איש אחד, פתוח סוגריים, עכשיו תבינו את יונתן. אתם, ספר שמואל, אתם, הוא מונח קצת, יונתן, יש לו שלוש פעמים בספר שמואל, שהוא עושה, הוא עושה, הוא יוצא לקרב לבד. לבד. מכה את נציב פלישתים, פעם אחת, בגבע. פעם שנייה, מתגנב שם במעלה מכמס למצב הערלים. וישנה עוד איזה פעם שלישית שכרגע לא עולה בזיכרוני. לבד, יונתן פועל. מין סיירת מתכן של איש אחד. מאיפה הוא למד את הדבר הזה? ממי? מאבא שלו. גם אבא שלו היה סיירת מתכן של איש אחד.
אז שאול נקים
בשייטת,
לא? מה? אז שאול נקים בשייטת.
היה מפקד שייטת, קראו לו שאול זיו. אחד המפקדים המיתולוגיים של השייטת היה שאול זיו. אבל אני אומר, הדבר המשמעותי ביותר זאת הענווה. כי שאול עשה כאן מעשה נועז שהציל את כבודם של ישראל והפך את המערכה למשהו, למשהו הרבה פחות מה שהיה יכול להיות. בכל אופן, איך הוא בוחר לתאר את זה? הוא לא מטשטש את החלק. הוא יכול להגיד, תשמע, אלי, תודה רבה לך. ברוך אתה, אדוני, אלה מחמישה כהנים דבר. הוא לא אומר לאלי, תשמע, אל תשאל, אתם יודעים איך זה, כשיש טקס חילופי מפקדים, וכל גדוד או פלוגה, בדרך כלל הנאומים הם הולכים בצורה כזאת. המגד, העוזר אומר, רבותיי, אני קיבלתי את הגדוד, היה מצב על הפנים, אתם יודעים איך הגדוד היה נראה פה, ואני, בזכותי, עשיתי כאן זה, ושיקמנו פה את כל המצב, וברך את המגד הנכנס, שימשיך בדרך שהלכנו. עוברות שנתיים, המגד הנכנס, נכנס, הוא גם כן עוזב, נאום פרידה, קיבלתי את הגדוד, היה על הפנים, לא היה פה כלום, ועמדתי אותו על הרגליים, כל מיני מין דו-שיח כזה, של כל אחד קצת מקטין בערכו של השני. גם שאול היה יכול להגיד לאלי, שמע, היה פה מנוסה כללית, היה פה זה, והיחיד שתפקד בתוך שדה המערכה, הייתי אני, עבדך הנאמן, והנה פרצתי פנימה והבאתי את ההלוכות. אבל שאול לא אומר את זה. אלא הוא כורך עצמו יחד עם הציבור. ויאמר, האיש של אלי, אנוכי הבא מן המערכה. כלומר, באתי מן המערכה, הצלחתי להסתובב ולחתור חזרה למגע ולהגיע ללוחות, ועכשיו אני בא מן המערכה בצורה בכירית, אבל תדע לך שאני גם הייתי בהתחלה בין הנסים, ואנוכי מן המערכה נסתי היום. אני גם הייתי בין אלה שנסו בהתחלה. שאול כורך עצמו יחד עם הציבור, יחד עם אחיו הלוחמים. הוא כמובן לא התכוון, אבל מבחינתנו כלומדים, זה דווקא מעצים עוד יותר את דמותו. כלומר, זה אומר שהוא היה יחד עם כולם במנוסה, אבל תוך כדי מנוסה הוא מצא בעצמו כוחות נפש להתגייס ולהסתובב ולחזור חזרה. זה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. אז לכן זוהי בשורה. יש כאן בשורה לעם ישראל, מנהיגות חדשה שצפה ועולה, מנהיגות בחינת מלכות. כן, מלך, אחד מהיכולות של מלך, זה היכולת שלו ללכת נגד הזרם. נגד הזרם. בגלל הקביעות שלו. בגלל העובדה שמי שממנה אותו זה מינוי מאת השם מהשם, נביא. בגלל העובדה שהוא יש לו בחינת יציבות וקביעות, הוא גם מסוגל ללכת מקומות שגם העם עדיין לא נמצא בהם. אז לכן הדבר הזה מכונה שאול, האיש בנימין, מכונה כאן מבשר, למרות שבעצם הדברים שהוא אמר הם דברים כמובן חמורים ורעים לעם ישראל, אבל בצורת המנהיגות וההופעה שלו ישנה בשורה גדולה. עכשיו בואו טיפה נדקדק במה המבשר הזה אומר. ויעל המבשר בו אומר, נעס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה בעם, וגם שני בניך מתו חופני ופנחס, וארון האלוהים נלקח. איך אנחנו לומדים את הפסוק הזה? האם הפסוק הזה הולך מן הקל אל הכבד או מהכבד אל הקל? מה אתם אומרים? תשובה מספר אחת אומר, אורי, מגמה משמאל, מהקל אל הכבד. כלומר, הדבר האחרון בפסוק הוא החמור מכולם. תסביר, עכשיו תתחיל זה.
מכיוון שכתוב, בהתחלה שהישראל נס לפני פלישתים. זאת אומרת, זה הדבר הכי פחות חשוב.
הכי פחות חשוב. כן.
ארון, ארון, רוצה להתחיל דווקא הפוך.
תתחיל ישר, תמיד תתחיל ישר, אחי. מה אמרתי לפה? תתחיל ישר.
אז יש את עם ישראל, שהוא בעצם הפשוטי העם נקרא לזה, העמו. שהוא חשוב בפני עצמו, אבל הוא ביחס לדברים האחרים פחות חשוב.
התוראים נפלו, הלאה.
התוראים.
הלכה הרובעית, כן.
מגיפה גדולה הייתה בעם.
מגיפה גדולה הייתה בעם, כי אז מה זה?
זה מה הערב שהיה.
כן.
חוץ מנה שברחו גם הערב.
כן.
וגם שני בניך, שזה כבר כהונה. זה כבר המרכזים עם ישראל.
שני הבנים זה הרי זה.
וארון הברית, שזה מרכז עם ישראל, מרכז האמונה, הוא בסוף.
יפה. יפה. אין להכחיש שיש מן הפרשנים שהולכים כדבריך. מי שרוצה להסביר הפוך? ישר. כן. תנסה. אתה רוצה? או שאתה רוצה לשאול שאלה? אתה רוצה להסביר? כן, אתה.
לא, הוא לא רוצה... אתה רוצה להגיד למי שמה שבורה, אתה הולך מהקל לכבד, שווה לקבל את כיף לב, ואז כבר זה בשורה הראשונה שאתה אומר.
כן, אז זה לחזק את דבריו. מהקל לכבד, שאתה לא רוצה ככה להביל אותו וזה, כן. מי שרוצה להסביר אולי להפך? כן, איתמר.
אני אומר שארון האלוקים זה לא משהו משמעותי. כן, זה יותר קל כזה. זה יותר מכן מעם ישראל, נאצ ישראל מפלישתים, זה חילול השם, כאילו, שישראל הפסיד במלחמה, הקלט המגפה בעם, זאת איזה משהו גם על כלל ישראל, אבל זה פחות מ... זה לא חילול השם.
כן.
מגפה מסוימת, אז זה משהו אישי, ואז משהו פחות משמעותי.
כן, באמת, כן. איך קוראים לך?
שלב.
איך? שלב?
שלב. אולי זה לימוד מקויבתיות שהייתה אז באותה תפיסה. שבאמת ארון ברית השם זה היה האידיאל, וזה המגמה. ופתאום מגיע איזה מישהו שפשוט מבין את זה, שבא מהמלחמה ואומר הפוך דווקא. שדברים יותר חשובים. דברים שמהם מתחילים. ואז באמת עם ישראל, הבנים, ואז בסוף בסוף זה באמת ארון.
בדיוק. בדיוק. طبعا انا انا لو ما فيش فيش مش بيرش كدبرهم فيش من הפרשנים אבל יש גם مش بيرش افوخ شش المفسر هذا عمر دفكه مع كبد الاكل ومتخيل ما خشوب ما بشביל ما اسرائيل بشביל هارون او هارون بشביל اسرائيل كان او يديوك سيمو كان تا سيمو كان تراويران وكل يوم بره ما بشביל ما مين قدام لما اسرائيل قدموا للعالم والتوراة بشביל اسرائيل وهارون بشביל اسرائيل והמקדש הוא בשביל ישראל. והקדוש ברוך הוא בכוונה בנה את המקדש באופן כזה שאפשר יהיה להחריב אותו. כדי שהמקדש יחרב ולא ישראל יחרבו. כי לה השם חמתו על העצים ועל האבנים ואותנו הציל. חורבן האומה הוא חמור מחורבן הקודש שלה. כי חורבן האומה זה חורבן החיים עצמם. זה חורבן החיים עצמם, זה עצם החיים. ישראל זה... ישראל קודש בריחו ואורי תחדה. אז לכן המבשר הזה אומר, דבר ראשון, הדבר חמור שקרה זה נס ישראל לפני פלישתים. קרה כאן חורבן לאומי. קרה כאן חורבן בתודעה. מי יודע מה ההשלכות של דבר כזה? שישראל מפסידים במלחמה. עם ישראל, עד ימינו אלו, יש לנו הרבה פריבילגיות. יש לנו פריבילגיה אחת שאין לנו אותה. וזה להפסיד במלחמות. כי ברגע שנפסיד במלחמה, לא תהיה עוד מלחמה. בסדר? יש אומות שיכולת להפסיד במלחמה, נפסיד עכשיו, עם ישראל נפסיד במלחמה, חס וחלילה, היום לא תהיה, לא יהיה הזדמנות שנייה. אין פה, צריך לנצח. כן, אז נס ישראל לפני פלישתים, זה החורבן הכי גדול, וגם מגפה גדולה הייתה בעם. לא רק שנסו, אלא גם היה גם הרוגים. קודם כל, החורבן הלאומי התודעתי, מה המשמעות של ישראל שנסים לפני פלישתים? איזה חילול השם עצום זה? גם היו הרוגים. גם שני בניך מתו. שזו סוגיה פרטית. כמובן, הם היו מנהיגים וכו', אבל סוגיה פרטית. יש סיפורים, יש ספר מאוד יפה, מאוד נהניתי ממנו, אני ממליץ לכם עליו, נקרא רם וברור, כתב אותו יפתח ספקטור. מספר שם, הוא היה מפקד, היה הרבה תפקידים, בין השאר תפקידים, הוא היה מפקד טייסת, פנטומים במלחמת יום כיפור. ואחד הטייסים שהיו אצלו, היה הבן של מפקד חיל האוויר. אז מפקד חיל האוויר היה בני פלד, והיה לו בן שהיה טייס יחסית צעיר, קראו לו יורם, נדמה לי, והוא נפל. הוא נפל, הפילו את המטוס שלו. אבל הצליחו גם לחלץ אותו. אז הספקטור הזה, הוא הרים טלפון למפקד חיל האוויר, הודיעו לו שהבן שלו נפל, הוא לקח את הפתק, ראה את זה, הזיז את הצידה, המשיך לדבר כאילו לא קרה כלום. ואחרי זה הוא התקשר להגיד לו שחילצו אותו, את הבן שלו. אז הבני פלד הזה צועק עליו בטלפון, זה לא מעניין אותי, אתה לא מבין, זה לא מעניין אותי הדברים האלה, וטרק לו. אז הוא השתגע. אני אומר לו שהצילו את הבן שלו, והוא אומר זה לא מעניין, ופתאום נפל האסימון. כרגע זה מלחמה. כרגע זה מלחמה, ומבחינתו כל הטייסים זה הבנים שלו. אל תדבר איתי עכשיו על פלוני, על מוני, זה לא הסוגיה כרגע. אם כל אחד התחיל עכשיו על הילד שלו, אז במקום הפסדנו. אז לכן, את מות שני הבנים, הוא שומר לסוף. והכי אחרון, זה ארון האלוהים נלקחה. זה ארון האלוהים בלי הלוחות. זה ודאי מכה קשה וכו'. מה?
יש לו חשיבות.
יש לו חשיבות בלי הלוחות, כן. כמו שיש חשיבות לגוף, הוא גם בלי הנשמה. יש לו חשיבות. אבל זה האחרון. בסדר החשיבות. כן, ארון, נצבנה ארון חדש, בדיוק.
אז למה
שחשיבו
להחזיר אותו חזרה?
נו, אז היה בו, נכון בהלוחות, משה רבנו עשה אותו, בצלל עשה אותו, שרתה עליו קדושה, ומה לא, היה צריך ארון הזה לחזור. אבל, מול נשמה אחת של עם ישראל, זה לא עומד. אז זה ככה המבשר, אומר לאלי. אבל אלי, כשהוא שומע, הוא שומע את זה שנס ישראל, כשהוא שומע שארון אלוהים נלקחה, זה מפיל אותו. וזה עוד פעם, אני אומר, אצל אלי, זה חשוב שנבין, אצל אלי זה היה הכרחי, כי זה היה תפקידו. אלי היה צריך להחזיר את מרכזיות הקודש. אלי, להעלות חזרה את כולם. ולכן אלי כל הזמן עסוק בבניין היחס אל המשכן. ולכן שהוא שומע שהמשכן, צורך העניין לחרב, ארון האלוהים נלקחה, זה נקודת החיות של אלי, וזה ימית אותו. אבל אצל בניו, הדבר הזה הלך והתפשט למקום הלא טוב, והקודש נהיה אצלם מרכזי מדי, לא שהוא יכול להיות מרכזי מדי, אלא הכוונה הוא נהיה, ניפחו אותו לממדים של השתלטות, ושל עדנות וכו'. ולכן בעצם בא החורבן הזה. אצל אלי זה ודאי מגיע בנקודה המתוקנת, אבל אצל בניו זה יצא מהחוג הראוי והמשוער, ולכן מגיע החורבן. מי שמתקנת את זה, זאת דווקא הקלה. כן? וקלתו אשת פנחס הרה ללט, ותשמע את השמועה. או, כאן, כבר מדברים על, כמו שצריך, שמועה. ותשמע את השמועה, דברים רעים. אלי לקח ארון האלוהים, ומת חמיה ואישה. היא שומעת את השמועה, מה שאלי מעביר לה. מה אלי מעביר לה? הכי חשוב, זה מה שקרה, זה שארון האלוהים נלקח. ואחרי כן, אלי מת, הקודש, ואחרי כן, גם הבנים מתו, הכהנים. ככה היא מקבלת את השמועה. אבל היא מבינה שמשהו כאן לא בסדר. האישה הזאת, דרך אגב, מזכירה לכם את מי? איך, את מי?
חנה.
חנה? לא.
תמר.
מי?
תמר.
תמר גם לא. נו, את מי זה מזכיר, הפסוקים האלה? יש כאן פסוק שהוא ממש ציטוט. כמעט ציטוט מהחומש. איך, איך? הגר, למה הגר, לא? גם לא. מי ילדה ומתה בלידה והמילדות אמרו לה, אל תפחדי כי יש לך בן? רחל. חזק ובר. נכון, יש א', אז היא מזכירה, זה מאוד מזכיר את רחל. זה לא סתם. אישה גדולה. זאת אישה גדולה, רחל היא אימא של אימא של אימא, היא הסבתא הגדולה של שאול. כנראה גם האישה הזאת הייתה מבני בנימין. כן.
למה היא אמורה לא לפחד בגלל שזה בן?
למה היא אמורה לפחד בגלל שזה בן? המשיך. זה היה מעודד את רוחן. במיוחד שהיא שומעת שהאבא שבעלה, וגם הבעל שלה וגם אישה יכול לייבם אותה, מת, אז העובדה שכרגע יולדת בן וממשיכה את הזרע, יש בדבר הזה נחמה. בסדר? כי על פי הכללים בתורה, האישה, כשהיא ניסית לבעלה, היא בעצם נגררת אחריו, גם אחרי השבט שלו וגם אחרי היחוס שלו וכו'. אז לכן, כיוון שיש כאן בן, אז בעצם אומרת לה, אל תדאגי, השולשלת נמשכת. תוכלי להם שלך. יפה. כן, אילון.
אמרנו קודם שהפסד שיש לעם במלחמה, אין להם הזדמנות שנייה?
אמרתי שעם ישראל היום בימינו אין לנו אפשרות להזדמנות שנייה. צריך כל מלחמה שיש צריך לנצח, אחרת לא יהיה חס וחלילה, כן? טוב, אז רגע, אנחנו באמצע כאן. אז הקלה הזאת היא אשת פנחס, שלפחות לפי המשמעות של הפסוקים זה נראה שהיא איכשהו קשורה לרחל אמנו. כנראה היא בעצמה מבני בנימין, אישה גדולה. היא שומעת איך מביאים אליה את השמועה, והיא אומרת, זה לא נראה לי, זה לא נראה לי, זה לא המרכז כאן, המרכז הוא אחר. היא הופכת חזרה את הכל ומיישרת קו עם מי? עם המבשר. כי מה היא אומרת? וכעת מותה ותדבר נא הניצבות עליה, אל תראי כיוון ילדת, ולא ענתה ולא שתה ליבה. זה לא מעניין אותה עכשיו המצב הפרטי שלה, האישי שלה. ותקרא לנער, נער, כן, הנה נער בוכה, אי כבוד למור, גלה כבוד מישראל. מה הסוגיה המרכזית? לא חורבן המשכן, אלא ישראל. וגלות הכבוד של ישראל, בגלל ההפסד במלחמה. ועכשיו, כשאתה מדבר על כבודם של ישראל, אז גם אהרון הוא חלק מהדבר הזה. כי כשהארון של ישראל נמצא אצל הפלישתים, זה ביזיון לעם ישראל. הארון לא בתור איזה משהו שעומד בפני עצמו, בתור איזה כלי קודש, אלא הארון בתור הארון של עם ישראל. אז זה ביזיון.
בסוף, בסוף,
ותקרא... אה? מה זה?
תספר את זה לרב ערן, שיהודו חכה לישראל קדמו לעולם.
הרב ערן צריך את ההוכחות שלנו, תחשב, אנחנו...
ובסיפור עוד מקור.
בסדר, נסתם יודע את זה. וחיית מותה ותדבר לה, ניצבות עליה, אל תראי כבן ילד ולא עלתה ולא שאתה ליבה, ותקרא לנער אי כבוד, ככה היא קוראת לילד! כל מי שיראה את הילד הזה יגיד לו אי כבוד, בואי נא אי כבוד, אי כבוד, הכוונה מזכרת חיה! ישראל הושפלו, וצריך להחזיר ולתקן את כבודם של ישראל. מן הסתם שכשכבודם של ישראל תוקן, כמו שאנחנו נראה בשבוע הבא, בפרק ז', אז הוא עשה שינוי השם, הילד הזה, וקרא לעצמו כבוד. יש לו, היו לו שתי שמות, אי כבוד, שם אחד הוריד, אבל כרגע קוראים לו אי כבוד, תקרא אי כבוד למור, גלה כבוד מישראל, אל ילקח ארון האלוהים ואל חמיה ואישה, ותומר גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון האלוהים. כלומר, היא אומרת, הסוגיה כאן היא כבודם של ישראל, גלה כבוד מישראל כי הארון לא נמצא, גלה כבוד מישראל גם כי אלין אמת, וגם כי שני בני אלים מתו, אבל זה עוד פעם, זה לא סוגיית הקודש, זה סוגיית העם והאומה. ובסוף היא חוזרת וחותמת ואומרת, גלה כבוד מישראל, כי נלקח ארון האלוהים. ארון האלוהים המשוטט בשדה פלישתים, זה חילול השם מצד האומה. היא מתקנת את הדבר הזה. היא כנראה מבנות בנותיה של רחל אמנו, יודעת את הסוד, ועכשיו יש כאן אותה ואת המבשר, שפתאום עושים פה איזשהו שינוי מגמה. אם עד עכשיו הקודש, הוא השתלט, הוא התנפח יותר מדי, הוא לא הבין שהקודש הוא בעצם תכליתו לשרת את ישראל, להיות עבד לעם קדוש כמו שהזכרנו, עכשיו מגיע כאן המבשר ואומר משהו, מגיע כאן הקלה ואומרת עוד משהו, ומשני הקולות הללו מתחילה כאן לבצבץ מגמה חדשה שתלך ותשתכלל. כמובן שבאמצע ייכנס כאן שמואל ויעשו כאן, יעשה כאן תיקון גדול, אבל אל תתפלאו אם אנחנו נמצא את האדם הזה המיוחד, שאול, כמועמד הראוי להיות מלך מכל ישראל. למה דווקא הוא נבחר? גם כי הוא מסר נפש וגם כי הוא ידע להבחין. הוא ידע לזהות את הנקודה. הוא ידע לזהות שהשכינה שורה בעם. ומתוך השכינה ששורה בעם, היא מתגלה בבית המקדש. לכן בית המקדש נמצא במקום שלא התחלק לשום שבט, שהוא שייך לכל העם כולו. אבל ברגע שהקודש חושב שהוא איזה מין משהו עצמאי כזה, לא מחובר אל העם, זה חורבן הקודש בעצמו. טוב, הגענו כאן לסוף פרק ד', אנחנו בעצם בלב ליבו של החורבן, אבל אנחנו רואים, וזה גם קשור לפרק הקודם שלמדנו, נר אלוהים טרם יכבה, כן? שבתוך העומק של הצרות, צריך לחפש את הישועה. בתוך עומק העומקים של הצרה, משם בדיוק, זוהי הנקודה מתחתיות ארץ, שמתחיל לזרוח אור הישועה. מגירוש ספרד, שזה היה סיסי הגלות, משם מתחיל לבצבץ אורו של רבי יוסף קארו, ושל הארי הקדוש, ושל צפת, וכל תורת הגאולה שאנחנו כרגע ניזונים ממנה. והמדרש מדבר על כך שביום שנחרב בית המקדש, גם בו ביום נולד המשיח. מתוך עומק הצרות, שמה הקדוש ברוך הוא מזריע, את זרע ישועה הזרוחה, ומשם בעזרת השם הכל הולך ומתעלה, כמו שנראה כאן בפרקים האלו, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.